ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף נון זיין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל 7 שורות מלמעלה. בשוליים, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, כתבנו, יש עיגול שמבליט את השמות רבי יונה ורבי יומיה, מחלוקת רבי יונה ורבי יומיה, על מה אמר רבי יוחנן, הונאה אין להם, ביטול מקח יש להם. רבי יונה, הוא אומר שרבי יוחנן אמר את דברו ההקדשות. רבי יומיה אומר שהדברים נאמרו על קרקעות. לפני שניכנס לגמרא, ברצוני ללמוד יחד איתכם רש"י בשורות הקצורות, בקצת פחות מאמצע השורות האלו, דיבור מתחיל רבי יונה ורבי יומיה. מילתא באפי נפשיו אמרי. הם מופיעים בניתוק ממה שנאמר מקודם, ולאו עד רבי עמי קיימי, אלא רבי יומיה על קרקעות ורבי יונה על הקדשות, אמרי משמי דרבי יוחנן, הונאה אין להם, ביטול מקח יש להם. בשוליים אנחנו רשמנו את השיטות. נכון שהדברים של רבי יונה ורבי יומיה אינם שייכים לרבי עמי שהופיע בסוף השיעור הקודם שלנו. מישהו, אתם יכולים לראות בשורה שישית מלמעלה, דהיינו שורה לפני השורה שבו אנחנו מתחילים היום. שם כתוב פשיט רבי עמי, עונה אין להם, ביטול מקח יש להם. אז הוא כמו רבי יונה ורבי יומיה מתייחס לעניינים האלו של קרקעות והקדשות. אבל כפי שאמרנו, הגמרא פותחת כפי שרש"י אומר, מילתא באפי נפשיו, לא צריכים לקשר את זה למה שהופיע מקודם, למרות שזה בעצם אותו סוגיה. עכשיו הגמרא, רבי יומיה ורבי יונה אמר על ההקדשות, רבי יומיה אמר על הקרקעות, ותוויו משמי דרבי יוחנן אמרו. רבי יונה ורבי יומיה שניהם מציגים את שיטת רבי יוחנן. מה רבי יוחנן אמר? עונה אין להם, ביטול מקח יש להם. מן דאמר ההקדשות, רבי יונה שאמר שרבי יוחנן אמר את דברו לגבי הקדש, כל שכן הקרקעות. נסתכל ברש"י, כל שכן דהקרקעות, נמי אמר דכיוון דאשמינן דביטול מקח לאו בכלל הונאה הוא, שהם נגיד שני דברים נפרדים, שיש מצבים שאין הונאה ויש ביטול מקח. אז מהיכה אם אית, מאיפה אנחנו ממעטים? אי דהקדשות כחשב לי מקח טעות, אף אגב דלקה טעות כלפי שמיה, ואפילו הכי אמרינן ביטול מקח. אתה אומר קיים ביטול מקח בעניין הקדש, למרות שבעיקרון לא שייך לומר כזה דבר. כל שכן דלגבי חברי, עוד הדיות, דאיקה למימה טעה, ועדיית דהכי לא אקנה, כל שכן דהדר. אנחנו חוזרים לגמרא, מן דאמר הקרקעות, דהיינו רבי יומיה, אבל ההקדשות לא. מי שאמר ביטול מקח קיים אצל קרקע, אצל מול חברי, אבל אין ביטול מקח כשמדובר בעסקה עם הקדש. קידוש שמואל, דאמר שמואל, הקדש שווה מנה שחילולו השווה פרוטה, שכאן יש הבדל אסטרונומי בשווי הדברים, דהיינו כאן יש איזו הקדש שהוא שווה 100, ואתה רצית אותו לעצמך, אז אתה יותר צריך לפדות אותו. אתה מעביר את הקדושה מההקדש הזה ששווה מנה על פרוטה, ושמוע אומר מחולל, שזה תופס, זה תופס. אז אנחנו רואים מכאן שהמושגים של ביטול מקח לא שייכים בהקדש. ברשי, אבל ההקדשות לא, דילו גבי הדיות אמונן טעה. המושג של ביטול מקח הוא קשור לטעות, ועדי תדחי לא אקני, אבל ההקדש לקלמי מאחי, אין מקום לומר לגבי הקדש שיש טעות. וכיוון דלתנהו בדין הונאה, טעות נמי לא אמרינן בהו, קדש מואל. אנחנו חוזרים לגמרא, ועוד מעט אנחנו נהיה צורות בית. במבנה שמופיע בשוליים אנחנו נראה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש בהדיקתני, מה שאנחנו נראה תקף ציטוט ממקור תנאי ממסכת תמורה, ששם כתוב וצריך לעשות לו דמים במי שחילל בהימת קודשים בעל מום על בהימת חולין, וצריך שיקפיד שהחולין יש שווה ערך של הקודשים. אז שוב פעם יש צו שאומר צריך לעשות לו דמים. לרבי יוחנן זה מדרבנן, לריש לקיש מן התורה. נחזור לגמרא, תנן התם, מקור תנאי במסכת תמועה, ונשים לב שכעת אנחנו מתחילים קושיה ארוכה בערך 12 שורות. ומה כתוב שם? אם הייתה קודש בעל מום, אם אנחנו נתקלים בקורבן שנהיה בעל מום, יצא לחולין, הוא יוצא לחולין כמובן על ידי פדיון, וצריך לעשות לו דמים, אבל צריכים להקפיד על כך שהפדיון יהיה שווה לקודשים. אומר רשי, שורה ראשונה מתחת לגמרא, יצא לחולין דבר תורה ואפילו אין זו יפה כמותה, כדאמר דאמית מעונאה, דאמרנו שקודש, ואני רוצה במשנה, לא שייך עונאה, זה מן התורה. אבל לפי רבי יוחנן אנחנו נראה שבכל זאת מדרבנן צריכים ליישב, להשוות את השווי שלהם, את השווי של החולין שעליו אתה פודה את ההקדש לשווי של ההקדש. אמר רבי יוחנן, אנחנו חוזרים לגמרא, יצא לחולין דבר תורה ולא קשר לשווי. היינו, אם היה קודש בעמום בהימה ששווה הרבה, ואתה הופך אותו להיות חולין על ידי פדיון, ואתה פודה אותו על בהימה ששווה הרבה פחות, זה עובד. יצא לחולין, הקודש יצא לחולין, הפדיון הוא אפקטיבי דבר תורה. אבל מה? וצריך לעשות לו דמים מדבריהם. כלומר, כל מה שתיארנו על האי שוויון בשווי הוא לא מקובל מדרבנן. וריש לקיש אמר אף צריך לעשות לו דמים מן התורה. במאי עסקינן, אי למה, וכאן המשולש מופיע בשוליים תחת הכותרת מבנה שלבי בירור, לדעת אם מדובר בכדי הונאה או ביטול מקח. בכדי הונאה הכוונה שישית, הפרש שיעור שישית בשווי, או ביטול מקח הוא מעבר לזה. אנחנו נחזור לגמרא, שאלנו במאי עסקינן כאן כל המחלוקת בין רבי יוחנן לריש לקיש, הצורך לעשות לו דמים, להקפיד על שווי שוויוני, על מה מדובר? היא למה בכדי הונאה, שההפרש הוא קטן יחסית, הוא בכדי הונאה, הוא לא מעל שישית סטייה, בתמיהה, למה ריש לקיש צריך לעשות לו דמים דבר תורה, שצריך להקפיד על שוויון ערך מן התורה והתנן, אלו דברים שאין להם עונה, הקרקעות והעבדים והשטרות וההקדשות. אז כפכבנו הקדשות, הציטוט ממשנתנו הזכיר גם הקדשות, אין להם עונה, אז מה זה שצריך לעשות לו דמים דבר תורה? אלא ביטול מקח. שואלת הגמרא באותו טון, כלומר בתמיהה, בהלמה רבי יוחנן צריך לעשות לו דמים מדבריהם, כאילו רק מדרבנן צריכים ליישב את השווי, את השווי המחירים. והאמר רבי יוחנן, רבי יונה ההקדשות, שאמר רבי יוחנן עונה אין להם, ביטול מקח יש להם. והאם האמירה הזאת היא רק מדרבנן? מיד נפנה לתוספות. דיבור מתחיל לקראת סוף שורות הקצרות, ואמר רבי יונה ההקדשות, ביטול מקח יש להם, ולא היה יכול לתרץ דביטול מקח יש להם מדרבנן. אנחנו נעצור כאן מבחינת התוספות, כי זה מאוד חשוב, כי אני חושב היינו בעצם רוצים להגיד את זה כתשובה, אבל זה אנחנו לא נאמר. אז כעת אנחנו חוזרים לגמרא. יש שורה שהקפנו בסוגריים, הסוגריים הם כדי להקל על הקריאה והבנת הקושיה. הגמרא מקשה, ולפי רבי יונה נוצר סתירה בדברי רבי יוחנן, ולכן יש רק להדגיש את הקושיה היא סביב דברי רבי יונה. עם ההקדמה הזאת נקרא, אבל לא נתייחס למה שכאן בסוגריים. רבי ירמיה אמר הקרקעות ותרוויו, ואנחנו מדגישים רבי יונה, משמי דרבי יוחנן, שניהם אמרו משמי דרבי יוחנן, אני קורא עוד פעם, ותרוויו משמי דרבי יוחנן אמרי, עונה אין להם, ביטול מקח יש להם. וכפי שתוספות אמר, אי אפשר להגיד שביטול מקח יש להם רק מדרבנן, אלא ביטול מקח יש להם מן התורה. אז איך נוכל ליישב את דברי רבי יונה? ליהי רבי יונה אמר משמי דרבי יוחנן, וגבי הקדש הונאה אין לו, ביטול מקח יש לו, ויש להבין את זה מן התורה. אבל ראינו בצורות הבתים, רבי יוחנן אומר שיצא לחולין דבר תורה וצריך לעשות לו דמים רק מדבריהם. אז אם אנחנו מדברים על ביטול מקח, יש כאן סתירה, כי לפי, אני חוזר עוד פעם, לפי רבי יונה העניין הזה שצריך לעשות לו דמים, אם אנחנו מדברים על הפרש של ביטול מקח, דיינו יותר משישית סטייה, אז רבי יונה אמר שצריכים ליישב את הסטייה, את האי שוויון מן התורה. אז מה נגיד לגבי הפירוש של רבי יוחנן, לגבי הציטוט ממסכת תמועה, צריך לעשות לו דמים מדבריהם. אז עד כאן הקושיה, תשובה, והמשולשים שיופיעו כאן בהמשך, אנחנו נסתכל בשוליים, שלבי בירור לדעת אם מדובר בכדי עונה או ביטול מקח. המשולש הקודם אנחנו ראינו שאולי מדובר בביטול מקח, ואז נוצר הסתירה. אז אומר הגמרא כאן, לעולם בביטול מקח, ואיפוך דרבי יוחנן לריש לקיש, ודריש לקיש לרבי יוחנן. אז יוצא עכשיו, אם אתה הופך את השיטות שראינו בייל בצורות הבית, יוצא שרבי יוחנן הוא אומר צריך לעשות לו דמים מן התורה, וזה מה שרבי יונה אמר גם כן. במאי כמפלגי, מה שורש המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש? וכאן הצורה הזאת כמפלגי, צורת הכתר, לברר במאי כמפלגי רבי יוחנן וריש לקיש. כך כתבנו בשוליים. נמשיך בגמרא. אז במה חולקים רבי יוחנן וריש לקיש? בדשמואל, דאמר שמואל, הקטי שווה מנה, שחילו על שווה פרוטה מכולה, מה שראינו מקודם. מר יתלי דשמואל, שזה דבר אפשרי. ומר לתלי דשמואל. ואם לתלי דשמואל, צריך לעשות לו דמים מן התורה. אז רבי יוחנן, הוא יהיה זה שלתלי דשמואל. אי בית, אם הדיקו לימה, אית להו דשמואל. והכה בהא כמפלגי. אז המחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש יהיה על הדבר הבא. מור סבר שחיללו אין, לכתחילה לא, מה ששמואל אמר, הקדי שווה מנה שחילה שווה פרוטה, זה רק בדיעבד. ומור סבר אפילו לכתחילה. אנחנו נסתכל ברש"י לקראת סוף עמוד בער ששועות, מסוף העמוד, מור סבר אפילו לכתחילה, הלקחה כל דהו משמע. זה הכוונה ממה שמובא בתורה. רש"י התייחס לזה מוקדם יותר, ובכל אופן הלקחה כל דהו משמע, הלקח להפקיע איסורי, להפקיע את איסור קודשים מההקדש שנהיה בעל מום, ואפילו מדרבנן שרי, ומי הוא לאחר זמן ישלם. ואחר כך יש להוסיף כסף, אבל מבחינת הפקעת האיסור זה מועיל אפילו לכתחילה. אז זה יהיה המחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש. נמשיך בגמרא. ואי בית אימה לעולם בכדי עונה, וכאן זה שונה מספר רומאי אחד שהופיע לפני 10 שעות בערך, שנאמר בגמרא לעולם בביטול מכך, שיש להעמיד את המקור דליאל בשיעור גדול של הפרש במחירים. וכאן הגמרא אומר לעולם בכדי עונה ולא תיפוך, ואין צורך להפוך את השיטות רבי יוחנן וריש לקיש, ובדרב חיסטה כמפליגי. תאמר, מה אמר רב חיסטה? מי אין להם עונה לגבי מה שכתוב במשנה שהקדשות אין להם עונה? מה פירוש הדבר? אינן בתורת עונה, הקדש אינו בתורת עונה, ומה זה אומר? ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', אפילו פחות מכדי עונה חוזר. רש"י, 4 שורות מסוף העמוד, לעולם בכדי עונה. וכאמר, ראינו ריש לקיש אמר צריך לעשות לו דמים מן התורה, וכאמר דבר תורה, ואפילו בכדי עונה צריך לעשות דמים דבר תורה. הסימון שכעת אנחנו רואים, צורת הר געש בשני כיוונים, בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו שזה עבורנו מעקב, עם החלק קצר מעלה קושיות, הפוך תשובות. עכשיו אומר הגמרא, מי טבעי יש להקשות על מה שאמרנו עכשיו, ריבית ועונה להדיות, ואין ריבית ועונה להקדש. לפני כן אמרנו שלגבי הקדש יש אין תורת הונאה, ואפילו פחות מכדי הונאה, חוזר. וכאן אנחנו רואים אין הונאה להקדש. הגמרא עונה, מי אלימה ממדדין? האם המקור הזה יותר חזק מהמשנה דאוקימנה, שהסברנו מה הכוונה אין הונאה? הסברנו בתורת הונאה, דהיינו אפילו פחות חוזר. החינמי גם לגבי המקור הזה, ריבית ודין הונאה להדיות, ואין ריבית ודין הונאה להקדש, אפילו פחות משטות חוזר. קושיה, היא אחי, היינו דקטני סיפה, עם ההסבר הזה, איך זה יתיישב עם הסיפה, שכתוב, זה חומר בהדיות מבהקדש. הרי לפי מה שאנחנו מסבירים, בהקדש יותר חמור, שבהדיות אז יש דין הונאה, ובהקדש אתה אומר שאפילו הפחות חוזר. הגמרא עונה, מה שכתוב שהדיות יותר חמור, הריבית. כפי שאמרנו מקודם, שאצל העסקים עם הדיות, אז יש דיני ריבית. בקשר להקדש, אין ההגבלה של ריבית. אז זה אומר שלהדיות יותר חמור מהקדש לעניין ריבית. הגמרא שואלת, אם ה... תנא נכנס כאן לעניין של חומרות, ליתני נמי, אם זה חומר בהקדש מבהדיות, ההונאה, שלגבי הונאה, כפי ההסבר שאנחנו נותנים עד עכשיו, הקדש יותר חמור, שאפילו הפחות מכדי הונאה חוזר מה שאין כן אצל הדיות. הגמרא עונה, למה זה לא כתוב? למרות שנגיד, זה נכון, אז למה זה לא כתוב? אחי השתא. איך אתה משווה ענייני הדיות לענייני הקדש? בשלמה זה חומר בהדיות מבהקדש ותו לא. אתה יכול להגיד משפט כזה, ובפרט המילה זה, כאילו זה ולא אחר. זה, דהיינו ריבית, הוא נקודת חומרה בהדיות מעל הקדש. ואין עוד חומרות בהדיות מעל הקדש. אלא הקדש להגיד זה חומר ותו לא, להגיד שרק בעניין עונה הקדש יותר חמור מהדיות, יש הרבה דברים שהקדש יותר חמור מהדיות, לכן התנא לא כתב לגבי עונה זה חומר בהקדש. שואלת הגמרא, הזכרנו עניין של ריבית בקשר להקדש. ריבית דהקדש, הכוונה שלנו שכתבנו שנכתב למעלה שאין ריבית להקדש, היכי דמי, על מה מדובר? היא למה דעוזפי גזבר 100 ב-120, שהגזבר שהוא מייצג את ההקדש הוא הלווה להדיות 100 שקל תמורת החזר של 120, שזה נשמע כדוגמה קלאסית של ריבי, אבל זה לא ייתכן כהסבר לענייננו. למה? אם גזבר לקח מעות הקדש והיווה אותם להדיות, הוא מיד הוציא אותם מהקדש, זה נקרא מעילה, הוא מעל במעות הקדש והם הופכים להיות לא הקדש. אז אם הם לא הקדש, אז אין כאן דוגמה של ריבית או אין ריבית בהקדש, אנחנו יצאנו מהתחום של הקדש, והלא מעל הגזבר, וכיוון שמעל הגזבר יצאו מעותיו לחולים והבלו תהדיות, ואנחנו מחפשים דוגמה שנראה כריבית בהקדש, ואומרים שאין אינו קיים, אבל צריכים, אנחנו צריכים להיות בתחום של הקדש כדי להראות דוגמה על כך. אמר הושעיה, הכה במאי עסקינן, אנחנו ניתן הסבר שבאמת לא קשור להלוואה אלא משהו אחר, כגון שקיבל עליו לספק סלטות מ-4, ספק שקיבל על עצמו לספק סולד לבית המקדש, 4, נגיד 4 סעין בסלע, ויעמדו מ-3, התייקרו, שבסלע אתה יכול להשיג רק 3 סעין. כדתניה, המקבל עליו לספק סלטות מ-4, ויעמדו מ-3, התייקרו, מספק מארבע, אתה צריך בכל זאת לספק את הכמות המקורי, למרות שזה יותר יקר, לא משנה. אתה צריך לספק את הכמות המקורית משלוש ועמדו מארבע. אם קיבלת עצמך לספק שלוש סעין בסלע להקדש ועמדו מארבע והוזלו, ובסלע אתה יכול לקבל ארבע סעין, מספק מארבע שיד הקדש על עליונה. בשני הדוגמאות האלו הקדש לא מפסיד, הוא זה שירוויח. אנחנו נראה כעת, נלמד ביחד רש"י למעלה קצת, הכה במאי עסקינן, היי דקתני אין ליבית להקדש, לאו בהלוואה קאי, אלא בהדיוט, שקיבל מעות מן הלשכה מן הגזבר, לספק סרטות כל השנה למנחות של ציבור. ארבע סעין בסלע, והוקרו ועמדו משלוש סעין בסלע. ואילו הדיוט, כאילו אותו עסק בין הדיוט, אדם משלם מראש כסף, הוא מצפה לסכום, כמות מסוימת של סחורה, והאספקה יהיה במשך הזמן, אסור לפסוק, לפסוק זה לקבוע מחיר, אסור לפסוק על פירות עד שיצא השער, עד שהמחירים ידועים. וכאן, מה שתיארנו כאן, אפילו לא יצא השער עדיין לארבע, פוסקים. לפי רש"י, אנחנו מבינים שיש עניינים הקשורים להלכות ריבית, שלאו דווקא בהלוואה, בהדיוט יהיה אסור, ובהקדש, מאחר שאמרנו אין ריבית בהקדש, ההסדר הזה יהיה מותר. חוזרים לגמרא, רב פאפה אמר, אז הוא חוזר לעניין הלוואה, שהגזבר מלווה 100, הוא מקבל בחזרה 120. מה לגבי מעילה? והגמרא תסביר, והכה באבני בניין המסורות לגזבר עסקינן. יש מחסן של שמכיל הרבה אבנים שמיועדים לבניין תיקונים בבית המקדש, והן מסורות לגזבר. עכשיו האבנים האלו הם מסורים לגזבר, הם שייכים לבית המקדש, אבל הם עדיין לא קדושים. אז יש כאן הקדש, אבל אין כאן בעיה של מעילה. כדי שמואל יאמר שמואל, בונים בחול ואחר כך מקדישים. ורש"י מסביר, ואנחנו נלמד ביחד, באבני בניין עסקינן שהלווה הגזבר מהן להדיוט, אין בהם מעילה ואין על הגזבר לשלם, אלא שליח בעלמא הוא. אז הוא מלווה כמות מסוימת של אבנים, הוא מקבל בחזרה כמות גדולה יותר של אבנים. תאמר שמואל, בונים בחול, כשהם בונים, וכאן רש"י נותן הרבה רקע ונלמד ביחד, כשהם בונים בנייני הקדש, לא היו קונים אבנים והטיט ממעות הקדש, כדי שלא יבואו האומנים והעם לידי מעילה אם ישבו עליהם או אם ייהנו מהם, אלא לוקחים בהקפה. אם קונים על בהקפה, על החשבון, והרי הן חול עד שיבנו בחומה, ומשהן בנויות בחומה נותנים מעות הקדש. זה כאילו לשלם את ההקפה, אז כשהן בנויים אז בית המקדש נותנים מעות הקדש ולוקחים אותן, והוא הקדש, הקדש הקדושה עובר מאותן מעות הקדש לבניין, וזה כאילו ההקדשה שלהם. או אם התנדב אדם אבנים נותנים לבנאי, ואינו קורא שם הקדש עליהם עד שיתננו בבניין, וכך לא מעל הגזבר. אבל בכל זאת יש כאן מגע עם קודש, עם הבית המקדש, בלי שיהיה קודש, ועל זה נאמר מקודם אין ריבית בהקדש. אנחנו ממשיכים בגמרא, ולא לפני שנסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא מקורות להדקתני במשנה אינו חייב כפר על הדברים שמוזכרים במשנה. כפר כמובן תשלום שגנב חייב לשלם על כך שהוא גנב. מה אם הוא גנב עבדים, הוא גנב הקדש, הוא גנב קרקע? אז המשנה קבעה שאין בהן תשלומי כפר. מנה הנימילי דתנו הבנן, מה המקור לאמירה הזאת שאין בהן תשלומי כפר? בשוליים יש פסוק, שמות חפה פסוק ח' שאנחנו כתבנו, נקרא ביחד את הפסוק. על כל דבר פשע, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, על כל עבידה אשר יאמר כי הוא זה, עד האלוהים הדיינים, עד האלוהים יבוא דבר שניהם, אשר ירשיעון אלוהים, ישלם שניים לרעהו. הפסוק הזה, לפי הגמרא בבבא קמא, מתייחס לענייני גניבה. יש אומרים גנב ממש, יש אומרים טוען טענת גנב, אבל עבורנו מספיק לתת לזה כותרת של עניין גניבה. אז אנחנו חוזרים לגמרא. על כל דבר פשע כלל, אנחנו עומדים לדרוש את הפסוק בכלל ופרט, ונראה את התוצאות והם יהיו מה ששנוי במשנה. ממשיך הגמרא עם הפסוק, על שור, על חמור, על שא, על שלמה, פרט, הם דוגמאות. על כל עבידה אשר יאמר, חזר וכלל, כלל ופרט וכלל יתה דן, אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש? מה המאפיינים של הפרטים שראינו כאן בפסוק? אז המאפיינים הם כך, דבר המטלטל וגופו ממון. אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. עכשיו זה בא למעט את הדברים שהזכרנו במשנה. הפס הכפור מבליט את המיעוטים. יצאו קרקעות שאינן מטלטלים, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות. בתורה יש הקש בין קרקע ועבד. יצאו שטרות שאף על פי שמטלטלים אין גופן ממון, כמו שהסברנו בעבר, השטר הוא רק מייצג איזושהי שווי, הוא עצמו חתיכת נייר, הוא לא שווה כמעט כלום, אז לכן הוא אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא ראהו. בסוף הפסוק כתוב ישלם שניים לראהו, ראהו ולא הקדש. דין כפר שייך לעוד הדיות, גנבת מהדיות, לא גניבה, מהקדש. ומה עוד כתוב במשנה? ולא תשלומי ארבע וחמישה. כשאנחנו מדברים על גניבת שור או שא, התורה אומרת שעל גניבת שא אתה משלם, גניבה ושחיטת, או גניבה ומכירת השא אתה משלם ארבע. על גניבה ושחיטת שור אתה תשלם חמש. התשלומים האלו כוללים קודם כל את הכפל. אם אנחנו נדבר על שא, זה כפל פלוס עוד פעמיים, זה מגיע לשווי של ארבע, ארבע פעם השא או שווי הקרן. אז למה כשמדובר בשור ושא של הקדש אתה אומר, או אתה אומר אין תשלומי ד' וה'? מה הייתה אמה? תשלומי ארבע וחמש אמר רחמנה, ולא תשלומי שלושה וארבע. ברגע שאמרת אין כפל, אז יש לך רק קרן. אז בוא נגיד גנב שור של הקדש, אז יש תשלום הקרן, זה אחד פלוס עוד שלוש, זה סך הכל ארבע. אבל התורה אומרת על גניבת שור תשלם חמש, זה הכוונה פה. ולא תשלומי שלושה וארבע, מאחר שהורדת את הכפל, אז יש רק את הקרן פלוס עוד שניים או פלוס עוד שלוש, אין כזה תשלום בתורה. שומר חינם אינו נשבע. בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, מקור להדי קטני שומר חינם אינו חייב על הדברים המוזכרים במשנה. מנה הנמלי, ממשיך הגמרא דתנו רבנן. והפסוק שנזכיר עכשיו, נצטט עכשיו, פסוק בשומר חינם, שמות פרק ב' פסוק ו'. גם כאן נראה דרשה של כלל ופרט. ממשיך הגמרא. כי תן איש אל רעהו, ושוב פעם אני מזכיר, מדובר פה על מסירת דבר לשמירה לשומר חינם. אז הקטע הזה הוא כלל. כסף או כלים, פרט. לשמור, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי התדן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש? דבר מטלטל. כאן הפרט הוא כסף או כלים. אז הפרט מפורש, דבר המטלטל וגופו ממון, אף כל דבר המטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מטלטלים, יצאו עבדים שהוקצו לקרקעות, יצאו שטרות שאף פי שמטלטל אין גופן ממון. הקדשות, אמר קרא רעהו. בתחילת הפסוק כתוב, כי תן איש אל רעהו. רעהו ולא של הקדש. וממשיכה הגמרא עם עוד ציטוט מהמשנה, נושא שכר אינו משלם. אם שומר קיבל שכר לשמור על, למשל, על עבד, על קרקע, ונגנב ממנו, הוא לא משלם. מנה הנמילי, דתנו רבנן. בפסוק בשומר שכר, שמה בשמות חבד, פסוק ת'. וגם פה נראה אותו סוג של דרשה, כלל ופרט וכלל. כי תן איש אל רעהו, כלל. חמור עושה, שור עושה, פרט. וכל בהמה לשמור, חזר וכלל. כלל ופרט וכלל, יתדן אלא כעין הפרט. מה הפרט מפורש דבר מטלטל וגופו ממון? אף כל דבר מטלטל וגופו ממון. יצאו קרקעות שאינן מטלטלים, יצאו עבדים שהוקשו לקרקעות, יצאו שטרות שאף פי שמטלטלים אין גופן ממון, הקדשות, אמר קרא, רעהו, רעהו ולא של הקדש. שומר חינם אינו נשבע. בדרך כלל שמדובר בשומר חינם שהוא פטור על גניבה ועבידה, אם נגנב ממנו, השומר חינם צריך להישבע שהוא לא שלח בו יד, הוא לא פשע וסך הכל נגנב, ובכך הוא יהיה פטור. כאן אנחנו דיברנו על כך ששומר חינם בדברים האלו, העבדים, קרקעות וכו', הוא פטור, ועל כן חשוב לציין, לא רק שהוא פטור, לא צריך אפילו להישבע. וכעת רואים סימן צורת בית, ובשוליים אנחנו רואים קודם כל הנושא, ונקרא ביחד מה שכתבנו, ואחר כך נתייחס לצורות האלו. סתירה למשנתנו, בהדקתני שומר חינם אינו נשבע על ההקדש. מהדקתני, הסתירה הוא מהדקתני, שאם נגנב או נאבד שקלי הקדש מהשליח שלח להביאם למקדש, שהוא צריך להישבע. אני רוצה לקרוא עוד פעם מאמצע מה שכתבנו, שאם נגנב או נאבד שקלי שקלים, מחצית השקל, שקלי הקדש מהשליח שלח להביאם למקדש, שהוא צריך להישבע. אז הנה דוגמה של שבועה לגבי הקדש. השליח הוא שומר על הכספים האלו שהוא גבה, הוא צריך כן להישבע אם נאבד. אז זה נגד מה שאנחנו אמרנו כאן, ששומר חינם בעניין מה שנמצא במשנה, וזה כולל הקדש אינו נשבע. עכשיו הגמרא, או קודם רק נסביר ממה שכתבנו בשוליים תחת הכותרת מבנה, צורת הבית עבורנו יהיה מעקב. עם השפיץ למעלה קושיה, ההפך שפיץ למטה תשובה. אתם יכולים ממעוף הציפור להמשיך לנון ח' עמוד א', ותראו שעד אמצע העמוד יופיעו הצורות האלו. אז יש כאן מסע ומתן. שואלת הגמרא אביר אמינו, בני העיר ששלחו את שקליהן ונגנבו או שעבדו. אז אנחנו יודעים שפעם בשנה יש גביית מחצית השקל שמיועד נגיד בעיקר לקניית קורבנות ציבור. והשקלים האלו נגנבו מהשליח כשהוא היה בדרך לבית המקדש להביא לשם את הכספים האלו לתקציבי בית המקדש. אם מי שנתרמה התרומה, אנחנו לא ניכנס לפרטי פרטים של מה שעומד מאחורי זה, אלא יש נקודת זמן שתלוי כמובן בפעולה הזאת שנתרמה התרומה. יש לפני שנתרמה התרומה ויש אחרי שנתרמה התרומה. רש"י לא מרחיב פה, הוא כן ירחיב בהמשך. פה רש"י כותב, אם מי שנתרמה התרומה, אם כשבאו לדין כבר נתרמה התרומה, שהיו תורמין הלשכה בשלוש קופות, היו ממלאים שלוש קופות עם כספים שנגנבו, שנגבו, שגבו מהציבור, ומהכספים האלה היו קונים קורבנות ציבור. אז אנחנו אומרים כאן שאם זה נעשתה שמילאו את שלוש הקופות האלו, אנחנו ממשיכים לדף נון ח'. אותם שלוחים שנגנבו מהם או עבדו מהם השקלים נשבעים לגזברים, ואם לאו, אם זה קודם שנתרמה התרומה, נשבעים לבני העיר, ובני השוקלים משלמים שוקלים אחרים תחתיהם. רש"י בשורה הראשונה, נשבעים לגזברים שלא פשו, הם השלוחים האלה עוצרים לשבע שהם לא פשו בהן, שהן בעלי הדין. הגזברים הם הבעלי דין, הם באים כאילו בתביעה, איפה הכסף? ומכיוון שתרמו את הלשכה, אותו נקודת זמן שהזכרנו מקודם, מאחר שמילאו שלושת הקופות שהיו בלשכה, אין אחריות עבידה על הבעלים. הבעלים לא צריכים לשלם יותר, אלא על ההקדש. כי אמרנו כמובן, תורמים על העבוד. מה זה תורמים על העבוד? שיהיה חלק בקופות הללו למי ששלח שקלו ועבד, ואינו יודע עכשיו שעבד. ממשיך רש"י, ואם לאו, שנודע להם מקודם לכן, נודע שמה שנגנב או שנאבד הכספים לפני שתרמו את הלשכה, לפני שמילאו את הקופות, שוב אין תורמים עליהם. בית המקדש לא מפרישים עליהם, על אותם אנשים שנודע להם ששקליהם נאבדו לפני תרומת הלשכה, אז אין תורמים עליהם, אלא על מנת שישלחו להם אחרים תחתיהם. לפיכך בני העיר הם בעלי הדין של השלוחים, כי אלו הם צריכים לשלם עוד פעם במקרה כזה. אנחנו חוזרים לגמרא. נמצאו, זה בניגוד, זה בקשר לעבדו, ואימא נמצאו, או שהחזירו מהגנבים, אלו ואלו שקלים הם, אלו כאן הכספים המקוריים, והכספים שהם היו צריכים לשלם תחתיהם, אלו ואלו אנחנו הם קדושים, ואין עולים להם לשנה הבאה. הם לא יכולים לטעון, הנה שילמנו פעמיים, אז זה יהיה על חשבון שנה הבאה. זה לא מה שחשוב. מה שרואים מכאן, שבמגע עם המקדש, אנחנו מדברים על השקלים שהם הקדש, יש שבועה. אז איך זה יסתדר עם מה שאמרנו במשנה, ששומר חינם בקשר לקודשים אינו נשבע עליהם? אמר שמואל, תשובה, הכה בנושא שכר עסקינן, השלוחים האלו הם הם קיבלו משכורת, תשלום עבור השליחות הזאת. אז השבועה שמוזכר כאן במקור שקראנו עכשיו, הנשבעין הגזבין, מדובר בשבועה לא להיפטר מתשלומים, אלא שבועה כדי שהם יכולים ליטול שכרם. וזה הכוון פה, ונשבעים ליטול שכרן. שבועת הגמרא היא הכי נשבעים לגזברים? מי משלם להם? בני העיר משלמים להם, לא רק גזברים. אז מה זה נשבעים לגזברים? לבני העיר מבעלי, אם השבועה הוא ליטול שכרן. אמר רבא, נשבעים לבני העיר במעמד גזברים, כי היכי דלא נחשדינו, כדי שאנחנו לא נחשוד בשלוחים שהם לקחו את הכספים לעצמם. אנחנו נסתכל ברש"י, הכה בנושא שכר עסקינן, כלומר שבועה זו לא להיפטר מתשלומים היא, דלאו שומר חינם נשבע על הפשיעה ולא נושא שכר משלם גניבה ועבדה כי מתניתין, ושבועה זו כדי ליטול שכרן. נשבעין שאינן ברשותן, שהשקלים אינם ברשותם, וגובים שכר מן בני העיר. נחזור לגמרא, והיא נמי, מה שנאמר נשבעין, כי איכי דלא ליקו להו פושעים, שזה לטובת השם הטוב של אותם שלוחים, שהם לא, שלא יקראו להם פושעים. שואלת הגמרא, כאן הקושה ארבע שורות, נגנבו או שעבדו קטני, זה מה שהופיע במקור. יש לנו כוכבית שמחזיר אותנו לשולי דף נון זין עמוד ב', ושם ראינו בני העיר ששרו את שקליהם ונגנבו או שעבדו. זה מה שכתוב במקור. וממשיך הגמר ואומר, ושומר שכר בגניבה ועבדה בדרך כלל, שומר שכר חיובי מחייב, הוא חייב לפצות על כך אם נגנב הפיקדון ממנו. והחנמי נהי דשלומי לא משמי, נניח אין כאן תשלום מצד השומר, כי הקדשות נמעטו מתשלומי השומרים, בכל זאת אגריהו מיה להפסיד, הם אמורים להפסיד לפחות את התשלום המשכורת שלהם. מה, אז אנחנו שוב פעם נתקלים בבעיה, מה זה נשבעין שכתוב במקור, שמקודם הסברנו נשבעים לקבל שכרן, לא מגיע להם שכרן. כשאנחנו מדברים על שומר שכר, שהוא בכל אופן חייב בגניבה ועבדה, נכון, הוא לא צריך לפצות, אבל למה שיקבל שכר? אז אנחנו ממשיכים בגמרא, שלעולם אנחנו נמשיך עם התשובה הקודמת, שמדובר בשומר שכר ולגבות שכרו. אמר רבא, נגנבו, מה שכתוב במקור נגנב, בליסטי מזוין, זה אדם חמוש שבא וגנב באיום הנשק, זה נקרא אונס. ושומר שכר הוא עצמו, אם קרה כזה, והוא פטור מלפצות, וכאן בלאו הכי הוא פטור, אבל מה? הוא גם יכול לגבות את שכרו. וגם עבדו, מה זה עבדו? שטבעה ספינתו בים. גם זה עניין של אונס. ולכן זכאי לצפות לקבל שכרו. רבי יוחנן אמר, וכאן הצורה הזאת המעוין, ואנחנו לא הסברנו את זה מוקדם יותר, אבל למעלה בשוליים אנחנו רואים מעוינים, הם שלושה יישובים לסתירה בין משנתנו והדשקלים. אז אנחנו עכשיו לתשובה השנייה על כך. רבי יוחנן אמר, המעני המקור של מסכת שקלים, שעניין השקלים, רבי שמעון אי, כלומר, קודשים שחייב באחריותן, יש להן הונאה ונשבעין עליהן. וכאן דיברנו על כך שאם נגנב מהשלוח לפני שתרמו את הלשכה, אז הם צריכים, בני העיר צריכים לפצות על כך, הם צריכים לשלם עוד פעם, אז הם נושאים באחריות על התשלום הזה. במקרה כזה, התנא רבי שמעון אומר שנשבעין עליהן. התנך ממשיך הגמרא עם קושיה, התנך עד שלא נתרמה התרומה. ההסבר הזה מתאים לנקודת הזמן שלפני שנתרמה התרומה, כי אז אמרנו שהבני העיר עדיין חייבים לשלם עוד פעם את המחצית השקל. ממשיך הגמרא בשאלתו, מי שנתרמה התרומה, קודשים שאינו חייב באחריותן ינו דתניא, תורמים על האבוד ועל הגבוי ועל העתיד לגבות. זאת אומרת, בית המקדש יפרישו כספים לטובת אותם אנשים ששלחו את, את השקלים שלהם, ובכך בני העיר אינם חייבים לפצות לכך, הם אינם נושאים באחריות. אז אם כן, למה רבי שמעון יגיד על כך נשבעין עליהם? הרי הוא אמר את דברו רק לפני שתרמו את הלשכה, אבל אחר כך הם לא נושאים באחריות, אז אין כאן בסיס לשבועה, ובכל זאת כתוב נשבעין. אלא אמר רבי אלעזר, שבועה זו תקנת חכמים היא, שלא יהיו בני אדם מזלזלים בהקדשות. אז אנחנו נגיד ונסביר שלעולם השבועה הוא כדי להיפטר מתשלומים. אז אם כן, מה לגבי המשנה שאומרת שעל הקדשות למשל אינו נשבע? אז בא רבי אלעזר ואומר שהשבועה הוא תקנת חכמים. נכון, הוא לא מעיקר הדין. המשנה מדברת על שבועה שמעיקר הדין. אז בא המשנה ואומרת, את אותם שהיו חייבים להישבע, כמו שומר חינם, שומר שכר, בעמידתם מול הדיות, לא כשמדובר בהקדש. אבל בכל זאת, יש תקנת חכמים שכן יישבעו, וזה רש"י מסביר מתחת לגמרא שהוא בשורות הרחבות, אלא אמר רבי אלעזר, לעולם שבועה זו להיפטר מן התשלומים היא, ובשומר חינם ודקה שלך מניתין. מה לגבי משנה שומר ששומר חינם אינו נשבע? תשובה, דאורייתא פטור לגמרי, ורבנן הוא דתיקון לה, הם תיקנו שיש שבועה שלא יזלזלו בהקדשות בשמירתן. זה רק יגביר את רמת השמירה מצד השומר, בגלל שהוא יודע שיכול לעבור לידי שבועה אם קורה משהו. עד כאן שיעורנו להיום.